בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-110 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את אריאל נגרין, המנהל העסקי של אג'ור בישראל ובסאוף איסט יורופ. בצבא שירת בממרם בענף תפבט המפורסם בין השנים 2008 ל-2014. אריאל,
שלום.
איזה כיף שאתה פה.
אהלן, יוסי, רואים, מה נשמע?
אהלן, מה נשמע?
מעולה.
בן של מיכל?
לא.
לא.
אתה היית, יצאת עם רשימה קצרה של אנשים שעוד לא שאלו את זה אותי.
מעולה.
לא, אני מודה שלקח לי מאית השנייה להבין. תכף נדבר על סאוף איסט יורופ, אזור חדש במייקרוסופט של מלא מדינות, אבל כיף לארח אותך פה, אנחנו עובדים הרבה, אתה חבר אמת של העמותה בשנים האחרונות. ענף תפבט בממרם, אחד הענפים המשוגעים שיש בצבא, אני לא בטוח שהוא, המיתוג של תפבט הוא ככה ידוע בקרב כל הקמפוס, אבל ניתן לו קצת במה. עשית עתודה והגעת לשרת ביחידה. בעתודה, אני יודע שאני לא מספיק מכיר, אבל יש שם לממרם? כאילו, רוצים להגיע לממרם?
אני חושב שאני הייתי מבין הבודדים שסימנו את חיל התקשוב כאופציה מועדפת. הרוב הולכים בדרך כלל למודיעין, חיל האוויר, חיל הים וכן הלאה. לפחות זה היה ככה לפני כמה זמן?
שנים.
15 שנה? לא יודע.
אתמול, אל תחשוב על זה.
עברו כמה שנים, כן, אבל אני ידעתי שרציתי להגיע ליחידת תשתיות ארדקור, פרויקטים, הקטיק, צעקות, עצבים, לוזים. והבנתי שפיתוח, לשבת ולכתוב קוד זה פחות הפרסונה שלי. אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אבל פחות אהבתי לכתוב קוד. והתייעצתי עם אחי, שהוא גם אגב היה רמד בלשם, ממתל, אקה על ידי אז וכן הלאה, מצפן היום.
מי זה?
אלדר נגרין. והגעתי לשם, זהו, הגעתי לשם, והשתבצתי בממרם.
ומה עושים בתפבט?
תפבט.
של אז.
תפבט של אז זה יחידת הנדסה של תשתיות ארדקור של כל הצבא הירוק, למעשה מחזיקה את כל הסטורג' נטוורק, מערכות הפעלה, דיזסטר ריקאברי ועוד דברים שאני לא אגיד ככה באזור הבלמסי, אבל בגדול יחידת התשתיות, אתה יודע, דאטה סנטר הצבאי, ושם עובדים יחד עם חטיבות אחרות של טיפול, ניטור, כל הסיקיוריטי, סייבר וכן הלאה, אבל יחידה שמחזיקה את הליבה, ובתקופה שלי עברה אבולוציה לעולם הקלאוד באופן מסיבי, קלאוד און פרם דאז.
כן, עדיין.
עדיין.
כן, היום הצבא גם וגם, הוא משחק גם וגם.
הצבא עובד היברידי, הצבא עובד היברידי.
שזה תהליך מדהים בעיניי, אגב.
כן, זה די מטורף שזה עבר לזה, אתה יודע, זה לקח הרבה מאוד זמן. לאמן את המערכת שזה מה שהיא צריכה לעשות.
כן.
כן, זה גם עניין של בשלות, פשוט שראינו את עומר דגן וראיון פרידה, זה עלה, שבאמת כאילו הצבא הולך אסטרטגית לקלאוד. זה כבר לא מילה גסה להגיד.
כן.
יחד עם
עד שעה מטוטלת תנוע חזרה, אתה יודע, זה כל החיים ככה של...
נכון.
לצאת מקונסולה למרכזי, לחזרה ל-PC אישי, ואז שוב לעבוד מרוכז.
היו כאלה שאמרו, מה זה קלאוד? המיין פרם הוא קלאוד. יש שם מחיצות, יש שם חתיכות. מה אתם רוצים? כבר היה לנו קלאוד ב-1970. אתם סתם מתלהבים, מה הייפ?
יש מצב.
נכון. מה זה קונטיינרים וזה?
כן.
אוקיי, אחרי השחרור מה?
אחרי השחרור טסתי יומיים אחרי שהשתחררתי עם אשתי לגואטמלה, בליז ומקסיקו. זה היה very late.
היא כבר הייתה אשתך אז?
מה?
היא כבר הייתה אשתך אז?
היא כבר הייתה אשתי אז.
אוקיי.
כן, התחתנתי בערך בפאתי הקורצינים. וחזרתי אחרי יומיים למייקרוסופט. ומאז אני מבלה שם את זמני. Since then, כן.
אז תסענו קצת סדר רגע באמת במערכת תפקידים שעשית?
אז אני בממרם הייתי בשני ענפים בעצם, תפבט ששם התחלתי בתור מהנדס ראשי של הסביבת הווירטואליזציה אם תרצו, וימוור, מייקרוסופט וכן הלאה, עברתי אחרי קורצינים חזרתי וניהלתי את הצלנט, כל בוא נקרא לזה אופיס 365 און פרם של הצבא, דוחות, BI, אתרים, אפליקציות, חיפוש וכן הלאה, אפילו רשתות חברתיות, גם בזה חילטרנו, ואחרי זה עברתי בעצם להיות חלק ממקימי מדור הענן של הצבא. יצאתי, הגעתי למייקרוסופט, תפקיד הראשון שלי היה technical account manager, מה שהיום מכונה ברוב המולטינשנל זה customer success. ניהלתי בעצם פרויקטים מאוד גדולים עם לקוחות ענקים בארץ, אמדוק, סטבה, הבנקים הגדולים, חברות הביטוח הגדולות. משם עברתי להיות industry lead, שזה סוג של איש מכירות, רק שהוא מונחה תעשייה מסוימת. התעשיות היו הפיננסים בארץ, מה שכלל הרבה מאוד עבודה מול הרגולציה, מותר, אסור, ניהול סיכונים, הרבה מאוד פסיכולוגיה בתהליך הזה, וגם ISVs מאוד גדולים. שהוא ורינט וכן הלאה, שכבר אז התחילו לצרוך כמויות אדירות של קלאוד. משם ניהלתי את ה-Channel Sales של כל השותפים במייקרוסופט ישראל, לאנטרפייז, כלומר עבודה עם כל המטריקסים, נס, יוביטק של העולם, וגם KPMG וכן הלאה, וגם כל ה-ISVs, החל מ-VMware ו-SAP, ועד לסטארט-אפים מדהימים כמו סילברפורט, ביוקאץ' וכהנה וכהנה. Mm-hmm. ואז עברתי לתחום בעצם של המרקטינג ואופריישנס, שזה טייטל עם שש מילים, כמו שנדיר אקרמן אומר, אבל בגדול, סוג של COO, בעולמות של הביזנס של הקלאוד, שהוא ביזנס שונה מהביזנס שהיה פעם בעולמות התוכנה, הוא מתעסק קודם כל דרך customer value, והכל נמדד דרך לקוח, האם הוא משתמש בענן, הוא לא משתמש בענן. אם הוא משתמש, הוא מרוצה, אם הוא לא משתמש, הוא לא מרוצה. ושם התקדמתי באמת לכל עולמות פוקוס מאוד חזק על דיג'יטל נייטיבס, עם כמה קולגות ששיתפתי איתם פעולה, כמובן עידו אנגל, שאתה מכיר, גם חבר של העמותה, די שטיין, ועוד רבים מטובים, ואני מוקף, אני שמח להגיד שבכל התפקידים האלה, אני מוקף בממרמניקים מדהימים לאורך כל הדרך, כמו שי שחק ועוד, נכון. ועוד הרבה, אמיר שנגרוס ועוד רבים מטובים.
אני צריכים להביא אתכם, אני צריכים לעשות פאנל כזה כן. של... כן. אז אני רוצה קצת... קצת באמת לדבר על זה, אני חושב שאז'ור עשתה קפיצת מדרגה מאוד, מאוד משמעותית, בכלל ישראל כמדינה היא צרכן קלאוד מאוד, מאוד משמעותי, איך אתם רואים את זה מהצד שלכם?
אז ישראל כמובן היא אנומליה אדירה בעולם העסקי, ובפרט בעולם הקלאוד, זה שוק מאוד מאוד גדול, אפילו בריג'ן החדש ישראל היא חלק ממנו במייקרוסופט, שזה ריג'ן שנקרא סימה, Central East Europe, Middle East and Africa, זה ריג'ן של 109 מדינות. ישראל היא באמת בטופ 5 countries, בפוטנציאל ובשימוש בקלאוד, גם ברמת התחכום, וזה לא נעצר רק בסטארט-אפים, כמובן, הטק אקוסיסטם פה הוא משוגע, ואין הרבה שווקים כאלה בעולם, בסדרי גודל האלה. לרוב מדברים על הגדולים, מדברים, תודה, על הודו, אנגליה, גרמניה, ארצות הברית כמובן, אבל ישראל היא definitely בטופ. וגם הלקוחות אנטרפרייז, גם אם הם לא בהכרח מאמצים את הענן ראשונים, כמו במדינות אחרות באירופה, הם עדיין אחראים לחדשנות מאוד מאוד גדולה. אפשר לתת פה את כללית לדוגמה, שארגון עם אולי הרשומות הרפואיות, או הספר הרפואי מהמתוחכמים והטובים בעולם, עובדת עם כל מכוני המחקר, הטכניון, מכון ויצמן, יש פה באמת כאילו, הצבא כמובן, כל מכוני ההגנה, בוא נגיד את זה ככה, הפאבליק סקטור פה מובילים טכנולוגית, ומה שחשוב להגיד, שאם אנחנו מסתכלים על הסטארט-אפים בארץ, אפשר לראות שתחומי ההשקעות מתחילים קודם כל בסייבר, ישראל אחת המדינות המותקפות בעולם, ולכן מצטיינת בהגנה ובהתקפה חוזרת, בגלל זה אתם רואים המון המון יזמים שמגיעים מהאזורים האלה בצבא, ומאזרחים את הטכנולוגיה, ואחרי זה פינטק, דיג'יטל הלף, פרופטק, ובאמת יש קהילות גם בישראל שכבר פתחו קהילות ישראליות בחול, כמו למשל ניו יורק, שהיא ממש מעצמה של פינטקים ופרופטקים, אתם רואים המון המון יזמים מישראל שם. אז ישראל בהחלט אנומליה, לטובה, זה הנפט שלנו. לערב הסעודית יש נפט, לנו יש טק.
זה נכון, אבל אני חושב שכשמסתכלים על זה בסופו של דבר, אנחנו מדברים תמיד על אקוסיסטם, כן? כן. ובסוף כל חברה גדולה בינלאומית שפותחת פה פעילות, היא גורמת לאקוסיסטם להתחזק. ויש משהו באמת מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי באמת גם יש לכם עכשיו ריג'ן חדש שהוא מאוד מאוד גדול, ואתה מוביל פעילות עסקית שהיא לא רק בישראל, בהסתכלות באמת רחבה. אתה חושב שזה מחזק את האקוסיסטם בישראל שהריג'ן הוא כזה רחב?
כן, ואני אסביר לך, יש לזה כמה זוויות. קודם כל, במובן הזה, ישראל היא יצואנית של טכנולוגיה. כמובן הרבה מאוד מהחברות שהן מוכרות פתרונות, בין אם הם פתרונות אינדסטרי כמו פינטק או הלסק, הם גם לשימוש מקומי ויש להם לקוחות קצה בישראל. קורפורטס, ביזנסס, קונסיומר זה נמון, אנחנו מדינה קטנה של קונסיומרס, אין מה לעשות. אבל הייצוא הזה מייצר לנו איזושהי סינרגיה, גם לכל מיני חברות תוכנה שמוכרות בריג'ן הזה, ששוב יש בו 109 מדינות, זה יותר מחצי מהמדינות בכדור הארץ. זה נכון שהרבה מאוד מהזמים אומרים, אני רוצה ארצות הברית, השוק הכי גדול בעולם, אני רוצה אודו וכן הלאה, או רוצה כמובן. אבל הרבה מהיזמים והיזמיות, אנחנו רואים אותם באים, וקודם כל מבינים שיש עוד שווקים אחרים, שווקים בכל מיני צרכים כאלה ואחרים. אוקראינה, לדוגמה, היא מדינה במצב מאוד מאוד בעייתי, אבל היא צורכת המון פתרונות כדי לשמור על הריבונות שלה, וכדי להתמודד עם מה שעובר עליה. אז זו כמובן דוגמה אחת. מדינות מתפתחות מאוד, כמו איחוד האמירויות, שהם עשו עם הכסף שלהם ועם הנפט שעליהם דברים מדהימים, זה ממש כמו לראות, ללכת לשם לביקור, זה כמו לראות את בלייד ראנר. ואני אישית בביקור לשם נדהמתי ממה שהם עושים, ויש להם הרבה צרכים, יש להם מערכת בנקאית מאוד חזקה, ואנחנו מוצאים הרבה מאוד פינטקים, נגיד כמו תטרי שעובדים איתנו, שבאים ועושים שם הרבה מאוד עסקים עם ה...
אני הייתי שם לפני מספר שבועות, ובאמת בדובאי יש את מרכז ה... הפינטק הגדול בעולם, עם יותר מ-800 סטארט-אפים שפועלים שם במקום מרוכז על ידי הממשלה, כן? זה לא איזה מקרי. וזה פשוט עשייה מטורפת.
נכון.
קשה מאוד. הייתי מצפה שגם בישראל יהיה כאלה מרכזים שלוקחים ורטיקלים ועוזרים להם להיות ממונפים, אבל כאילו פה אצלנו הכל מפוזר, כל אחד נמצא בסביבה
שלו. כי הכל במימון פרטי פה, ואין מעורבות יותר מדי גדולה של הממשלה בתוך הסיפור. למעט במקרים חריגים. אבל תגיד, אנחנו יכולים לעבור אלה, או שנתיד את הנקודה היוסי? עניין של מתחרים.
כן.
היא אג'ור הייתה מפורצות הדרך בישראל בתחום הזה, אבל המתחרות הגדולות שלכם, מה שנקרא, לא... ישנו איזושהי תקופה, אבל התעוררו ומשיבות מלחמה. עדיין השליטה בישראל היא יחסית חזקה שלכם?
תראה, אז אני אגיד לך שאמזון, שהייתה חלוצה בארץ, אחד במיקוד בחברות הטכנולוגיה, ושתיים בכלל בתחום הענן העולמית, היא עדיין המרקט שרולדר הגדולה ביותר.
אבל לא פעלו בסטארט-אפים יותר מדי.
לא, דווקא פעלו, התחילו משם. התחילו מהאזור הזה ורכשו לעצמם נתח שוק מאוד משמעותי. וכברנד, אתה יודע, זה כמו שאנחנו עדיין אומרים פלאפון, החטיארים בינינו עדיין אומרים פלאפון, תפסו את זה כברנד שהוא ה-go-to כקלאוד. That being said, כפלטפורמה טכנולוגית, מייקרוסופט מה שאנחנו באים ומציעים, אוקיי? ושאני אומר מייקרוסופט, אני לא אומר רק מייקרוסופט אג'ור, אלא אופיס 365, פאוור אפס, כל מוצרי הסקיוריטי, שזה מחזור של 20 מיליארד דולר בשנה, בשנה. הריט שלנו אדיר, אנחנו נמצאים ב-192 מדינות. ולכן חברה רוצה לעשות ג'יו-אקספנשן לחול, חברה ישראלית שהיא חברת תוכנה גלובלית, או אפילו חברות כמו SolarEdge, או חברות שמייצרות פתרונות שהן לא בהכרח פרופר סאס, או רק סופטוור, אלא חברות היברידיות של מוצרים ושירותים רוצות להתרחב, הן צריכות להסתכל על ספקית הענן שלהם בצורה שונה. בסדר? אני אצטט את עידו אנגל מאחד הכתבות שהוא כתב בכלכליסט, זה שהקשר עם ספקית הענן, הוא כבר לא מסחרי והוא לא טכנולוגי. הוא קשר של שותפות, הוא קשר של co-investment. ופה אני מאמין שאנחנו מובילים וסוללים את הדרך, בגלל שמייקרוסופט היא ותיקה יותר בתחום האנטרפרייזז, יש לנו קשר וזיקה לכל האינדסטריז שאתה יכול לחשוב עליהם. דיפנס, חינוך, בריאות, כימונאות וכן הלאה. הדבר הנוסף שאנחנו מייחדים את עצמנו בו, שאחד אנחנו לא מתחרים בלקוחות האלה, כלומר למייקרוסופט אין ביזנס של רשת כימונות פרופר. אנחנו מוכרים אקסבוקס ואופיס, כמובן, כמוצרי B2C, אבל אין לנו סופרים, אין לנו healthcare providers, אנחנו לא מוכרים פוליסות ביטוח ולא חבילות טלקו, אוקיי? במובן הזה גם, זה עוד הסתכלות שאתה מנכ״ל או משקיע בחברה, אתה אומר, מי אני צריך לבוא ושעשיתי שותפות? זה מישהו שעוזר לך לרכוש לקוחות חדשים. וזה מה שאנחנו עושים עם מיקוד שהתחיל לפני שנתיים. בונים תוכניות עסקיות ועוזרים ללקוחות שלנו אחד, דרך הצ'אנל שלנו והצ'אנל של השותפים שלנו, לרכוש יותר לקוחות בחול, להקטין את עלות הרכישה, דרך קמפיינים, פעילויות, co-selling עם אנשי מחירות שלנו, שממש מקבלים קווטה רליף, לבוא ולמכור פתרון של סטארט-אפ ישראלי, וזה עסק גלובלי כמובן. אני גם אגיד שזכינו בזה שמרכז הפיתוח בהרצליה, שהוא מרכז פיתוח הראשון שהיה למייקרוסופט מחוץ לארצות הברית, מורכב מהמון רכישות של יוצא, לדעתי, כמובן גם אמרם, גם הצבא, במיוחד בתחום הסייבר, אבל לא רק, והמון מהפלטפורמות של ה-AI שאתם רואים עכשיו, הג'נרטיב AI, האינדסטרי, הסייבר, ואפילו המרקט פלייס עצמו, שהוא הצ'אנל שדרכו אנחנו מוכרים ללקוחות בחול, מפותחים פה בארץ. ולכן החיבור הזה בין לקוחות קצה,
בכוח,
פיתוח, כן. סייבר, אינדסטרי, והשוק המקומי שהוא גם מאוד חדשני בכל המובנים, מייצר איזשהו ערך מאוד גדול בעבודה איתנו.
אפשר להגיד גם עוד שני דברים על מייקרוסופט, כמו את הייתה החלטה אסטרטגית של מייקרוסופט לפני כמה חודשים, אני מניח שיקח יותר זמן לעשות אותה עכשיו, אבל לפתוח פה עוד 5 מרכזי פיתוח, ולהעסיק פה עוד 2,500 אנשים בשנים הקרובות, זו החלטה מטורפת, שתשנה פה המון המון דברים בתעשייה, וגם אני חושב שאיפשהו באמת סביב סוגיות ה-AI, באמת רואים את מייקרוסופט כמובילה בראש המחנה שנתיים האחרונות, אפילו קופיילוט שיצא והושק לא מזמן, ואלה דברים באמת שכאילו מרגיש שהאסטרטגיה הייתה מאחורי הקלעים כבר המון המון זמן, ועכשיו מתחילים לקצור את הפירות.
נכון, תראה, קודם כל צריך להגיד רגע תודה גדולה לאיש אחד ששמו סטיה נדלה, שהוא גורו ולא סתם נחשב כנראה המנכ״ל הטוב בעולם. הוא לקח חברה כשהוא התחיל ב-2014 הוא קיבל את תפקיד המנכ״ל, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, הוא הכפיל את המניה פי 10 של חברה שהיא גם ככה הייתה אחת מחברות הטק הגדולות בעולם.
היא הייתה אחת מחברות הטק הגדולות, אבל הייתה תחושה ב-2014 שהיא סיימה את השיא שלה.
נכון, נכון.
לא יודע אם בדרך החוצה, אף אחד לא דמיין דעתי את מייקרוסופט נעלמת, אבל הייתה תחושה שהיא פחות רלוונטית.
גם את קודק לא דמיינו שהיא נעלמת. אתה יודע, יש הרבה מותגים שהיו ונעלמו, אבל הוא לקח אותה בעצם ממקום של, קראו לזה The 12 Dead Years. היא הייתה מאוד רווחית, שלא היה לכם ספק, אבל זה רק היה לאיזשהו קומודיטי שכולם היו חייבים. והוא לקח אותה, והוא לקח אותה בתור התחלה באסטרטגיה של הקלאוד והמובייל, מה שאז היה נראה מאוד חדשני, בוודאי במייקרוסופט, הוא גם שינה את כל התרבות ניהול הארגוני וכן הלאה. היה פה הרבה עוש מעבר רק לאסטרטגיה המוצרית. אחרי זה הוא לקח אותה לעולם של ה-open source, והעולם של שותפים, partner led, ולכן כל המיקוד הזה בסטארט-אפים, בחברות תוכנה גדולות. אתם רואים את מייקרוסופט, זרקתי ככה SAP, ו-SAS, SAS, זה מתחרות נמסיס לשעבר של מייקרוסופט, אוקיי? הם זה שותפים, הלקוחות המשלמים הכי גדולים למייקרוסופט, החברות האלה. זאת אומרת, הם ביסיסו את כל האסטרטגיה שלהם מחדש, על בסיס השותפות עם מייקרוסופט. ולכן אני אומר, המהפכה הראשונה הייתה הקלאוד והמובייל. תשמעו, המנכ״ל הקודם, סטיב בלמר, אמר, first and best on Windows. זה כבר לא נכון. אנחנו רואים גרסאות של אופיס שיושבות קודם למק, לאנדרואיד. הוא גם הרג את הביזנס הזה של המובייל. כי הוא לקח החלטות אמיצות. ובעולם של הג'נרטיב AI, ההשקעה ב-open AI, ויפה שהחזקנו 27 דקות להזכיר את open AI, אני חושב שרק על זה עשיתי את היומית שלי, התחילה לפני בין 4-5 שנים. זאת אומרת, הוא ראה את הנולד 4-5 שנים בעולם הטכנולוגיה הזה. תחשוב, אתה דיברת קודם על אג'ור, ותכף אולי נחזור רגע לפלטפורמה הזאת, וכמה היא עשתה דרך היום, אבל לפני 4-5 שנים אג'ור לא היה ברנד מוביל, וכבר אז הוא ראה שהיא הולכת להיות פריצת הדרך. אוקיי? ומה שאתה רואה עכשיו, הפטריות האלה, זה גשם שירד 5 שנים, זה לא בן רגע, וזה הייתה השקעה מאוד נכונה, ואתה מבין שמדובר במהפכה אחד, כי ChatGPT אומץ ב2 מיליון יוזרים ביומיים, ו-100 מיליון בחודשיים. שזה הזוי, איך שאני מצטט את אבי יושי, ה-CTO שלנו, הוא אומר, אפילו ההורים שלו יודעים מה זה ChatGPT, אז הוא מבין שבאמת יש אירוע, כי הוא 25 שנה בהייטק, הם לא מבינים מה הוא עושה. והדבר השלישי שנתן לי אינדיקציה, זה שאני חייב להחליף את השקפים שלי לכל מצגת שאני עושה, ביום שלפני. כי השינויים מסחררים. יש לך קופיילוט לאקסל, שאתה אומר לו מה לעשות, יש לך קופיילוט לפאור בי איי, שאתה אומר לו והוא בונה דוח, אתה יכול לבנות אפליקציה בדיבור. זה הזוי, ואנחנו רואים גם סטארט-אפים שמשנים את כל האסטרטגיה שלהם על בסיס הדבר הזה. לוקחים חטיבה שלמה של פיתוח מודלים, ולוקחים אותה כדי לייצר מוצר על בסיס זה. מקצרים זמן הפיתוח, מביאים מוצר איכותי יותר באדג', ועבור חלק מהם זה רגע קיומי. זה ממש רגע קיומי. אז לחזור לאז'ור, הפלטפורמה עברה כברת דרך בעולמות הבסיסיים של IaaS ופאס. Mm-hmm. יש לנו גם פלטפורמות בעולם ההייבריד שהן פורצות דרך, וגם אם מסתכל על ה-AI שהוא מוזרק עכשיו כמעט בכל דבר, זה ייקח את כל הקלאודים האלה קדימה. ובנוגע להשקעות גדולות,
אבל רגע, כן, לפני, כן, לפני כן. השקעות גדולות, באמת אתה מדבר על כברת דרך, אבל חשוב להגיד שאז'ור שהתחילה את דרכה,
כן.
יש לי חבר שעבד ב-R&D במייקרוסופט, באו אומר להם, מהיום אתם עוברים לעבוד על, בסביבות אז'ור, והצוות אמר להם, אנחנו לא מוכנים לעבוד עם זה,
כן.
ולא הסכימו, לקחו PC'ים ועבדו על PC, ולא הסכימו לעבוד בפלטפורמה הזו, כי בתחילת הדרך הייתה מאוד לא שם, כן. אבל מצד שני, אני חושב, אני לא זוכר אם אני קראתי נכון או לא, שבשנה האחרונה זו הייתה פלטפורמת הענן הצומחת ביותר בישראל.
כן, נכון? כן, איזה... כן, וגם בעולם, בקצב צמיחה, for sure, ואגב, לגבי לא מוכנים, אנחנו רואים גם הרבה לקוחות בחול, שהשותפים שלנו, אותם סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה, לא מוכנים לעבוד איתם, לא מוכנים לעבוד הכוונה עם התחרות, כי התחרות מתחרה בהם. הם אומרים, תעבדו עם מייקרוסופט, כי מייקרוסופט לא מתחרה בנו בביזנס שלנו. אוקיי, אז מחזיר אותי לנקודה קודם של השותפות העסקית. בנוגע להשקעה פה של הדאטה סנטר בישראל, מדובר בדאטה סנטר טיר 4 היחיד במזרח התיכון, ברמת הדיפנס שלו. אנחנו גם מסתכלים על מה שקורה פה.
תסדרנו את זה
מבחינה...
מבחינת מונחים. מה זה אומר טיר 4? כאילו...
זה אומר הגנה לכל מיני תקיפות ופגיעויות. אנחנו פה ברדיו, בפודקאסט, באיפה שזה ישודר, אז צריך NDA בשביל כל המידע, אבל מדובר במתקן שבאמת יכול לשאת עליו המון המון איומים, ולהגן עליו מפני איומים, מבחינת לקוחות שרוצים לשמור על הדברים החשובים שלהם, מבחינת רגולציה וכן הלאה, אז הוא בהחלט מוביל בכל הריג'ן.
היחיד במזרח התיכון?
במזרח התיכון.
כולל עד דובאי?
כולל, כן.
אוקיי.
ואנחנו נשיק אותו בקרוב מאוד, יש לנו כבר סט שותפים שהם אינר סירקל, שכבר יודעים מה הולך לצאת שם, והוא יכלול לא רק שירותי IaaS ופאס, אלא גם יכלול שירותי SaaS של מייקרוסופט אבנצ'ואלי, גם אופי 365 לוקלי, גם דיינמיקס לוקלי, וגם מוצר סיקיוריטי כמו סנטינל סים וכן הלאה. ולכן הבשורה פה היא שונה משל התחרות שלנו, יש פה שוק באמת שהוא אמנם נראה רווי, אבל יש לו עוד פוטנציאל אדיר, זה שוק שצומח ב-30% כל שנה, זה שוק ענק, ענק, ענק.
אני מסתכל על זה, אתה יודע, בצורה רחבה, אני זוכר שיצאה הכרזה שמייקרוסופט עובדת על לפתוח פה ריג'ן ישראלי, כולל דאטה סנטר, ולא ריג'ן ישראלי, לוגי.
כן.
אמרתי, כאילו, באמת אם יש חברה שלוקחת את האתגר הזה, זה מייקרוסופט בישראל, כי באמת מייקרוסופט פה היא חלק מהתרבות בעיניי. אבל אז הגיעה גם הכרזה של AWS וגם הכרזה של גוגל, ובעצם בתכלס, בשנים הקרובות הולך להיפתח כאן, תשעה דאטה סנטרים, פחות או יותר. כמעט כל אחד לוקחת שניים או שלושה בפועל, ויש את אלה שהם יותר לוגים כמו של אורקל, אלה שכבר פעילים. זה לא מטורף בעיניך? כאילו בגדול, מבחינת מדינה כזו קטנה, שכמו שאתה אמרת, מספר הלקוחות, הצרכנים, הוא יחסית קטן, שכל חברות הענן פשוט עטות לפתוח פה דאטה סנטרים, ריג'נים?
כן, זה מטורף. אגב, אנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות, שהשוק בהם הוא יותר קטן מישראל, כמו אפילו יוון וכן הלאה. גם שם יש מספיק. כי תראה, בוא נצא רגע למקרו. קלאוד גדל. קלאוד זה כנראה הביזנס, אני חושב שדעתי, שטח רצפה של דאטה סנטרס, זה הנדלן הכי יקר בעולם והכי מניב בעולם, אוקיי? קלאוד גדל, כי שם צומחת הטכנולוגיה החדשה. ולשם הלקוחות יעברו. גם עכשיו שאתה רואה את ה-S500 accounts, מקטינים מוצאות IT, הם עדיין עוברים לקלאוד, כי הם כבר לא מייצרים הכל בעצמם. הם צריכים AI שהוא לא נמצא אצלהם, הם צריכים לעבוד בקלאוד אקונומי. כל הארגונים עוברים לזה, אוקיי? ומבחינת ההשקעה פה בארץ, תראה, אחד, אני תמיד אומר, יש מספיק בשביל כולם, במיוחד בשביל שוק הזה, אבל הלקוחות פה בארץ מחפשים כל אחד, יש לו את הצרכים שלו, אוקיי? והבחירה בסוף תהיה לפי מיקוד אינדסטריאלי, אתה מחפש פתרונות רלוונטיים לעולם העסקי שלך, במובן הזה הם יחפשו שותפות בנושאים האלה, או חברות שהן עוסקות בייצוא, ושם המשחק יהיה לפי מי מייצר את הצ'אנל. בנוסף, חשוב להגיד שיש פה גם המון מולטינשנל שמחזיקים את ה-R&D שלהם כמונו, בארץ. לא חסרות חברות, F5, אינטל, יש כאילו דוגמאות רבות וטובות, נטאפ, בסדר? כל החטיבת, לדעתי, כל החטיבת קלאוד של נטאפ, שאגב, היא בטופ 5 ISVs שעובדים ממייקרוסופט בעולם, ככה וימואר, SAP וכן הלאה, נטאפ נמצאים פה בתל אביב, במגדל השלום, דעתי, הם לא עברו. אז יש פה המון, יש פה המון לקוחות, יש פה המון צמיחה, הרבה יותר גדולה גם בשווקים אחרים, ובאופן כללי גלובלית אנחנו רואים את הקלאוד צומח כל הזמן. בגלל זה גם מייקרוסופט פותחת דאטה סנטרים, יש לנו היום 75 פאבליק ריג'נס כבר, אין גרואינג, שזה מדהים.
אתה מדבר על חברה שזרקה דאטה סנטר לתוך האוקיינוס כדי לראות את זה, אז היא לא תיקח בישראל, כאילו.
כן.
אני אגיד לך למה, כי אני הרגשתי שזה איזשהו שינוי אסטרטגי שהחברות עברו, כי עד לפני כמה שנים, היית שואל חברות, הייתי שואל אותך לפני 5 שנים, אם יפתחו פה דאטה סנטר, היית צוחק עליי. זה לא שוק, אין פה שוק, אף אחד לא עשה שום אפורט, וזה מרגיש שמייקרוסופט לדעתי לקחה את זה ראשונה דרמטית, ואז פתאום כולם התעוררו, פתאום אמרו, אנחנו צריכים פה נוכחות. דיברת מקודם באמת על החיבור העסקי, אבל גם כאן קרו לא מעט מהלכים של מייקרוסופט בעבודה עם סטארט-אפים, אנחנו רואים את זה בעמותה, אבל אני אתן לזה איזושהי במה, שזה לא רק לתת קרדיט ל-15,000 דולר באז'ור לשנה, אלא תפיסה יותר באמת שלמה.
נכון, נכון. אז אני אגיד לך, אם אנחנו מסתכלים, דיברתי עכשיו, בעיקר התמקדתי בפוסט פרודקט מרקט פיט קומפניז, והרבה הרבה צפונה. בסדר, חברות שמגלגלות גם 100 מיליון דולר ועד מאות מיליוני דולרים בשנה. לסטארט-אפים הצעירים, אנחנו מציעים מעבר ל-worth of benefit של 350 אלף דולר, אנחנו מציעים להם קודם כל business mentoring. איך לקחת את החברה שלך, עזוב רגע מוצר, חברה, איך להסתכל על total addressable market, איך לבוא ולראות אם יש לך חברות, אם יש 60 חברות מהתחום שלך, שנולדו בשלושה חודשים האחרונים, וקיבלו investment, תחשוב רגע אם זה המקום שאתה רוצה לבוא לפתור בה. כי דבר, אחד מהדברים הראשונים שמשקיעים מסתכלים עליהם, זה מה total addressable market שלך, אוקיי? שתיים, האם אתה צריך לעשות חינוך שוק או לא, אוקיי? זה גם, יש פה איזשהו effort שצריך להבין, אם אתה בא עם איזשהו תחום חדש לחלוטין, שדורש חינוך שוק, יהיה לך קשה מאוד לרכוש לקוחות בהתחלה. הדבר השלישי הוא הבהירות של ה-value proposition שלך. אמרנו שסייבר פה זה המקום הראשון, ואתה רואה פה המון חברות שלא יודעת להסביר בדיוק מה הן עושות. עכשיו זה בסדר שמאותו ארנק של סיסו יוצאים כספים למספר מוצרים בתחומים שונים עם באזוורדים בעולם הסייבר, אבל אם אתה לא יודע לנמק למה זו יצואה הכרחית, יהיה לך קשה מאוד לבצע את המחירה. ופה אנחנו באים לוקחים את החברות האלה ועוזרים להם לבנות עסק. בשביל זה בסל הטבות שאנחנו לא רק נותנים אז'ור קרדיטס כדי שתפתח את המוצר או תפתחי, אלא גם שתוכלי לנהל את החברה שלך. אופיס, דיינמיק סיילס, ERP, ואפילו כמובן גישה לדברים החדשים יותר, שזה באמת ה-OpenAI, ותרד פרצי שמעניינים אותם. אז ההסתכלות שלנו על הזמים, היא לא רק לכו צחקו עם האז'ור ותראו אם מצליח לצאת לכם מוצר, אלא להביא אותם לנקודת בשלות של פרודקט מרקט פיט, ואז מכניסים אותם למרקט פלייס.
אז אני יזם עכשיו ואני רוצה, אז יש קודם כל את הפאונדר זהב, נכון?
נכון.
אני יכול להירשם, קודם כל בוגרים אמרם, דברו איתנו קודם, ננחה אתכם איך לעשות את זה.
כן.
אבל זה גם כולל כנסים ואירועים, כמו בסוף מייקרוסופט משקיעה בזה לא מעט אפורט, ולא רק וירטואלי.
נכון.
זה ממש שם, זה באמת לא מפגשים שהם טכניים טכנולוגיים.
נכון. ישראל כמובן, קודם כל אם נסתכל בתוך מייקרוסופט הגדולה, רבתי, יש את מייקרוסופט פור סטארט-אפס, שמנהל בארץ רז בחר. עובד גם נמצא פה ה-CTO של מייקרוסופט פור סטארט-אפס, אדירון וכן הלאה, יש עוד חבר'ה נהדרים שם. וישראל היא קודם כל טיר וואן קאנטרי במייקרוסופט פור סטארט-אפס כמובן. בסדר, יש לנו פה כבר מאות רבות של חברות שמצטרפות כל רבעון, ונהנות מהתוכנית הזאת, ומה שאנחנו עושים מעבר לוונילה סטאף, זה כפי שאתה אומר, הבנה של צרכים, הבנה של איך ננהל חברה ברמת ה-DNA של מנכ״ל. יש אנשים נהדרים, שהם גורים טכנולוגיים, אבל אין להם מושג איך ננהל חברה. לא מבחינה אנושית, ולא מבחינה מסחרית, מתודולוגית וכן הלאה. הרבה פעמים אנחנו מדברים גם על איך לבחור יזם, co-founder, זה הרבה דברים שגם אתה, יוסי, נותן בתוכנית שלך, אתה מביא בוגרים, אתה מביא יזמים בכירים מאוד, אפילו יזמים סדרתיים שמסבירים ליזמים צעירים, או ראשונים, הם לא חייבים להיות צעירים בגיל או צעירות, איך להקים חברה. אז אנחנו מנסים להביא את כל ה-know-how הזה, בנוסף לעטיפה הטכנולוגית והעטיפה העסקית, כי אנחנו מאמינים שמשם תבוא החדשנות שלנו. לקוחות שלנו פונים אלינו בכל מיני תחומים ואומרים לנו, אנחנו צריכים פתרונות, לא משנה, לניהול מצאי מרוחק בזה, וסייבר סקיורטי ו-OT, ואיך אנחנו יכולים לנהל קווי תחבורה חשמליים. יש באמת המון יזמים מדהימים פה בארץ. אנחנו צריכים לבוא לעזור מצד אחד ולהביא אותם ללקוחות הקצה שלהם, ולעשות את כל המסע הזה בדרך.
אני רוצה להקשות עליך, אבל כן. בהתחלה אמרת, דיברת על המנכ״ל, שהוא הקפיץ את שווי המניה של מייקרוסופט פי 2.
כן.
ובסוף חברות ציבוריות הן נמדדות בזה. כן. כל מה שאתה מדבר עכשיו על עבודה עם סטארט-אפים, זה כאילו זורקים חכה מאוד מאוד צלון קשות לגמרי, כי אתה עובד עם סטארט-אפים שאתה לא יודע מה יקרה, אתם רובם יסגרו, רובם לא יצליחו להגיע בסוף לאיזה קווטה משמעותי באז'ור, או משהו כזה, אתה משקיע המון המון מאמץ, ואתה עוטף אותם, ונותן להם, והולך לסוגר בעבורם, third party, discounts, ואיך משכנעים? ואני לא יודע אם פאונדר זה הבוט, כל מה שאתם עושים בארץ, אם אתם גם עושים אותם ב-109 מדינות אחרות, איך אתם משכנעים בסוף את ההנהלה, אבל להגיד, צריך להשקיע פה בדג'ט, שאנחנו לא יודעים להגיד איפה זה פוגש את מייקרוסופט בקצה במחירות.
תשמע, כמו כל דבר יש תוכנית עסקית, ומייקרוסופט עושה הרבה דברים, שהיא כמובן אחד רווחית, אבל שתיים יש לה חשיבות מאוד גדולה לאימפקט. מה שאני אגיד עכשיו אולי קצת קרינג'י לחלק מהאנשים, אשתי אומרת שזה לגמרי קרינג', שזה הסלוגן של מייקרוסופט זה empower every person and every organization on the planet. בזה שבתוכנית שלנו אין יכולת לקסטם אותה, אלא היא פתוחה לכולם, וכששואלים אותי מה צריך כדי להירשם, אני אומר דופק, אני לא צוחק, זה באמת מה צריך להירשם, כי מייקרוסופט מאוד חשובה לה הדמוקרטיזציה של הטכנולוגיה. כל אחד ראוי להיות יזם, וכל אחד גם יקבל את הקרדיט, והתקדם לפי הסטפים והטרשולד השונים. ואם יש יזמת עכשיו שהיא מגיעה בתחום לגמרי לא טכנולוגי, והיא מוצאת מישהו שיבוא ויעבוד איתה ויבנה את המוצר, יתקבל את הגישה לכלים האלה, גם היא תקבל גישה ל-OpenAI. אתה יכול לראות את זה גם במוצרים הרבה יותר ותיקים במייקרוסופט. אם ניקח סתם, אני אחשוב, אני זורק על איזושהי אבן, Power BI. Power BI נולד לפני איזה 7-8 שנים, לשוק מאוד רווי, טבלו וזה ופירמיד, היה מלא מלא כלי BI, למה צריך את מייקרוסופט עכשיו, אוקיי? מייקרוסופט היחידה שבנתה כלי שכל אחד יכול להשתמש בו. ואני פגשתי כל מיני אקטוארים בחברות ביטוח וכן הלאה, שאף אחד לא פגש אותם ממייקרוסופט, הם לא דיברו עם אף אחד, הם בנו דברים מדהימים. כי הטכנולוגיה שאנחנו מייצרים, אחד, חלק מהם מתאימה מאוד לאנטרפייז, אבל גם בתוך האנטרפייז, למאסז, אוקיי? אז יש לך כאילו sophisticated employees, יש לך ממש אנשי אנליסטים וכן הלאה, אבל המטרה היא, ואתה רואה את זה ב-low code platform, ב-BI, ב-OpenAI, ב-ChatGPT, שכל אחד יכול לעצב prompt. כל אחד יכול לבנות אפליקציה, כל אחד יכול לבוא ולפתוח ניתוחים, ואפילו לעשות מצגת מדהימה. גם זה, פעם אמינו עובדים על זה שעות, היום אתה לא צריך לעשות כלום. נותן בדיזיינר, קטנה בצד ימין, ויש לך דבר מדהים. אז זה way of life, שכל מוצר הוא מאוד 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 מונגש לכל מיני אנשים.
תגיד איך אנחנו, מה אתה מזכה עליי?
לא יודע מה.
שאלה האחרונה. יש לו מבט כזה...
כן, מבט חודר.
מלחיץ.
אין לך כזה של האוסקר?
אין פה וידאו, אז אנשים לא רואים את זה, הם רק שומעים אותנו.
הוא כבר מבין, הוא כבר מבין.
נכון.
בוא ננסה להסתכל, סתם, זה מעניין אותי אם יש מה השקפה שלך על זה. מסתכלים קדימה. אין ספק שהסטארט-אפ ניישן פה כדי להישאר, זה ה-DNA שלנו, אנחנו כעם לגמרי על זה, אנחנו בעמותה מקדמים, ואתם איתנו כבר באמת, זו שנה שלישית, כן חשוב להגיד את זה, כשותפים באקסלרטור ובכל מיני תוכניות. איך אתה רואה את זה מתפתח בחמש שנים הקרובות בעזרת AI?
תשמע, יש לנו פה במייקרוסופט שילוש של ארגונים, הפיתוח, ה-for startups, וגוף, בוא נקרא לו גוף המחירות והשירות הישראלי, בסדר? יש לנו פה שלושה מנכלים שנמצאים, והם כולם עובדים יחד כדי לקדם את הדבר הזה. אנחנו צמחנו בעשרות רבות של אחוזים בתחום הזה, ואנחנו ממשיכים להשקיע בזה. אתה תראה פה שלמרות ההאטה בכל המשק, אנחנו ממשיכים לצמוח ולגייס אנשים אפילו, אוקיי? שזה נראה הזוי, גם עקב כל הכתבות שיש בעיתונים וכן הלאה, אני בטוח שכולם קוראים. ומעודכנים בכל דבר שקורה. אני חושב שחברות חדשות שנולדות יהיו חייבות לראות איך הן מאמצות את השינוי הזה. הן יהיו חייבות לשים לב גם מה עובר על הארגונים שהם הולכים למכור להם. כי הדברים משתנים. בנק הוא כבר לא רק בנק, הוא ספק שירותי בנקאות, הוא נהיה בס, וחברת ביטוח פותחת עסקים אחרים, וחברות אנרגיה מנצלות את הריט שלהם לכל מכונית בארץ או באזורים שמוכרים, כדי להפוך להיות ריטייל צ'יין. הכל משתנה. הכל משתנה.
סופרמרקט נותן להם הלוואות.
סופרמרקט נותן הלוואות. אז הכל נהיה סוג של מרקט פלייס אקונומי. אנחנו רואים את עצמנו כמובילים בתפיסה של מרקט פלייס, ולכן the marketplace of marketplaces הולך להיות פה עניין מאוד מאוד גדול. הג'נרטיב AI הוא מהפכה שכנראה לא הייתה מאז האינטרנט, הוא ימשיך, ההשקעה שלנו אדירה, אנחנו מודעים לתחרות שגם יש, אבל שוב אני מחזיר אותנו לבסיס. מייקרוסופט רוצה לחבר את האינדסטרי, את צרכני הקצה, להצמחת העסקים ביחד. אנחנו מבוססים על מודל עסקי מאוד פשוט. כשהשותף שלי מצליח, אני מקבל חלק מהרווחים האלה, אוקיי? ואני גם מייצר אימפקט באזורים של הרפואה, הדיפנס וכן הלאה. ולכן ההשקעה הזאת בטק הולכת להימשך, היא תגדל אפילו משמעותית, אפשר להגיד שמה שעשינו בשנתיים האחרונות היה מגה פיילוט שהצליח בענק, והגיע עד למנכ״ל סאטיה נדלה. אנחנו ממשיכים לצמוח פה, וסטי טיונד, כי הוא הרבה מאוד דברים.
מדהים.
מבטיח.
אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הרי להגיד תודה, באמת כי...
בשם כל העמותה.
נכון, כי באמת השותפות הזו, אתה יודע, אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו, אנחנו רואים שותפות באמת שמבוססת על אותם ערכים, ובהצלחה.
תודה רבה.
ואני חושב שבפעם הבאה שנראיין אותך, כנראה תהיה ריג'ן עוד יותר גדול מסאוט איסט, מידל איסט, אפריקה.
כן, נראה איך הדברים מתגלגלו.
נקבל את ווסט יורופ ועוד כמה דברים.
ואני אנצל גם להגיד תודה לך יוסי ולכל החבר'ה שלך רואי, תודה גם לך, אתם עושים עבודה מדהימה, אני חושב שאתם, איך אתה אמרת, no bullshit program על הספייס, זה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, שרואים שמתעסקים רק בתכלס ולא במסביב, ואתה עושה עבודת קודש לכל החברה, אז שמח להיות חלק מזה.
תודה. רואי.
תודה יוסי.
תודה רבה.
ביי ביי.